الشركة الفلسطينية. أتذكر في شوط الأبنين زخير كرماء وارداني وطلاب وخبرين وإشيلة كل الأبنين ومعتصبي. אני חושב שזאת ההזכרה לפעולה של נמצא של יוסי. יש לי הרבה סיפורים לספר, הרבה דברים מתחילים איפה לסיים. אני רוצה לדבר איתכם על הדבר שהכי משמעותי מבחינתי, שקשור לכל המשפחה. הרבה צמתים בחיים יש לאנשים, והרבה החלטות צריכים לקבל. והרבה כוח צריכים לפעמים לקבל החלטה. בשיקול דעת, ובעובדות הדיבים, מה שנקרא. במיוחד בדיבים ציבוריים, בעניינים פרטיים, והרבה מאוד החלטות שאני מקבל בחיים זה החלטות שאני רואה מול עיניי את משפחת הדיקסטין. פשוט אני רואה את המשפחה מול העיניים שלי, זוכרת את המשפחה, זוכרת את האירוע, זוכרת את הנסיבות, זוכרת את האשליות, זוכרת את את המציאות, ועכשיו רואה אותם מול העיניים שלי ומקבל החלטות. אני לא יודע לספור את זה, לפי דעתי זה רבים לספור כי אין מספר. זה טבעי, כי היינו חברים, למדנו יחד. לא רק חברים בספסל, התייעצנו לפעמים יחד. גם בישיבה, גם אחרי החתונה, ישבנו בבית של משפחת דיקשטיין, אכלנו איתם, דיברנו איתם הילדים שגדלו וכולי, לא, חברים, לא רק חברים בשיעור מבחינת השיעור, אלא גם מבחינת היישום של אחר כך של הדברים בחיים. טבעי, זה רק טבעי ככה. וכשזה קרה, אתה מרגיש שזה משהו במשפחה, אתה לא... זה כמו אח, טוב שאכן קרוב מאח רחוק, זה ממש ככה ככה. ומתי בהתלבים, כמו שמשפחה מחזיקה דבר כזה, תמיד, זה לא דבר שעובר פג עם הזמן. דבר שנמצא אצלך, אז זה גם נמצא אצלי. ואני זוכר אותם לא רק ביום הזיכרון, או רק כשאני רואה את השם שלהם מופיע באיזה מקום, אלא זה זיכרון שצף מבפנים. צריך להפנים שאתה מתמודד עם איזושהי שאלה, וצריך להפנים. כשאתה עומד עם איזושהי החלטה, איזשהו מאמץ, כמה מאמץ ראוי להשקיע, וכל מיני שאלות שבעיקר שאלות ציבוריות. אז אצלי זה מגיע משם. אני מספר את הדברים, אני לא יודע למה מחרתי לספר אותם, כי באמת, מבחינתי, זה פעם לפני שנמצא בהסגרה ממשלה. וגם בהלוואה לא הייתי. זה גם סיפור מאוד מוזר. אני לא יודע אם הציבור קושר אחד לשני, אבל אני אספר. זה הוליד באותו יום שהייתה הלוויה של משפחת דיקשטיין, הייתה גם הלוויה של הרב יסטרצקי בצפת. שהיה הרב שהיה שותף, שותף שלי ברבנות הראשית של הרב של צפת. ואני זוכר סיפור ממש... במוצאי שבת, לפני הלוויה, אני הייתי באותה שבת בירושלים, יכולתי לשאול עליו, ולא ידעתי שמה עתיד לקרות, עם הרב יסטרצקי שנפטר באותו, בגלל שמוצאי שבת. ובאותו מוצאי שבת, אבא עליו השלום שאל אותי בנושא צפת, אני אומר לו לא. וככה, כל רבע שעה, אני גם שואלת, אתה נוסע לצפת הרגע? אני אומר, לא, אבא נשאר בירושלים. בהלוויה של משפחת דיקשטיין. ו-12:30 בלילה, אומר לי, 12, מה שזה? אתה נוסע לרצפת? אני מבין, מה שואל אותי? לא הבנתי, כאילו, מה מחכה? הבנתי שמחכה לי משהו לרצפת, ולא מבין מה קורה. מה מחכה לי לרצפת? ואז כך, ביום שהיה לה, אני קיבל הודעה שביום סבורים נפטר רבי יצצקי, הלוויה מחר, ומחכה להיות לרצפת. ככה עשינו בבוקר, גם ממש להלוויה של הקשר שלנו. אני מספר את הסיפור כי בפועל לא הייתי. לא הייתי, אבל כמו שאמרתי לכם, הם תמיד נמצאים. זה הכל הקדמה. עכשיו, הדבר התורה עצמו. האמת היא, מה אני אגיד לדבר התורה? יש איזה משהו, סיפור שפתי מפורסם. שגם הוא זה, אפשר להשאיר אותה מבחינת סיפור, אפשר להשאיר אותה מבחינת תובנה. יש סיפור על יוסף קארו, שמספרים שהוא פעם אחת יושב בבית המדרש עם חבריו, תלמידיו, ועסקו באיזושהי סוגיה, והסוגיה הייתה מאוד מורכבת וסמוכה, ודנו בה. במשך יום שלם יושבים ועוסקים בסוגיה, ובסופו של יום הם מצליחים להגיע לפתרון שמניח את דעתם של כולם. וכולם חוזרים לבית, שמחים וטובים לאב, ולמחרת מגיע... מה ואז הוא ככה חושב גם הדקות, הוא מתכוון בעניין, הוא אומר להם, אולי התשובה היא כך וכך. וככה במאמץ קל של מקלים, הוא קולע על השערה, ומגיע לתשובה שיום קודם עמלו עליה יום שלם. ואז הוא מספר ככה, כולו נפלא על מה שקרה, איך יכול להיות? זאת אומרת, אנחנו יום שלם יושבים ועוסקים בסוגיה ומגיעים לאיזשהו פתרון. והנה בא תלמיד שלא היה ולא אמר, ואחרי הכוס קפה והרגע של הבוקר, כבר בשנייה אחת מגיע לאותה תובנה שאנחנו כל כך הרבה שעות עמלנו עליה, ממש נסער בעניין, יוצא מחוץ לבית המדרש, נערב את זה בעניין וכתיבה של שפת מה את מי הוא פוגש. את האריזה. ככה זה בסיפור. זה סיפור ששמעתי מאבא עליו. ואומר לו, הארי, מה אתה נסער? מה, אתה לא מבין מה שקרה פה? הוא אומר, אתם ילדתם משהו חדש. הבאתם לעולם, הורדתם משמיים תשובה. אחרי שהתשובה כבר נמצאת בארץ, אז זה באמת לא מסובך. כל תלמיד פשוט יכול להשיג עוד דרגה אחת קטנה. וזה דבר מאוד משמעותי. אני חושב על הרבה. בדורנו, כמה תובנות ירדו כבר לעולם? כמה אנשים התייבאו והזירו והתאמצו והביאו תובנות במציאות. וכבר מרחפות בחלל האוויר. ובימינו, אדם במאמץ קל, כמו את התלמיד, לכוס קפה, משיג מה שאחרים השיגו בעמל גדול. אני אומר את זה בהקשר למה שדיברנו קודם. יש איזושהי בגרות בחברה הישראלית שמצטברת, בגרות מצטברת. אם פעם היו יכולים לקרוא להם אשליות, פתאום כבר לא עובד. אם פעם היית יכול לספר סיפורים כאלה ואחרים, העולם כבר התבגר ואומר, תודה רבה, הסיפור הזה. בסיפור הזה כבר היינו. אתה יכול לספר סיפורים על קומוניזם, אין פה העולם, לא יקנה. רק תניף דגל אדום ותגיד לך תודה רבה כבר, היינו שם. תדבר על מושגים כמו מסך תיכון חדש, אנשים כבר כל ה... כל האנטנות כבר צועקות חמאס. כי העולם כבר הביא לי איזושהי תובנה. ואני חושב שאחת התובנות שהעם כעם הבין במחיר יקר זה בעקבות הסיפור הזה. אני באופן אישי סיפרתי לכם את התובנות שלי. לא רק תובנות, לפעמים תובנות לא, לא בשביל להבין את ה... את העיבוד של אוסטרו ומתנת נשק למרצחים. ולדעת את התובנות, איך אתה מתמודד עם חברה? איך אתה מתמודד עם ציבור? מה אתה עושה? מה אתה כאדם עושה? איך אתה מתמודד עם דברים כאלה? איך אתה צריך לפעול? ואלה תובנות ש... תובנות של עם, לא תובנות של אדם פרטי. תובנות שציבור שלהם מבין אותם ומפרט אותם. אפילו אתה לא יכול אולי לסמן תובנה שקשורה לאירוע, או תובנה שקשורה לעוד אירוע. אבל בסופו של דבר, אז יש בגרות של עם שמתרחשת בעקבות אירועים מהסוג הזה. אני בכל אופן לא עושה את פטור מאמירת דברי תורה, אז אומר לכם משהו, דבר שמסעיר את רוחי הרבה. שאלה קטנה, שהרבה אני עוסק בו ויהיו דברי התורה האלו תשלום על זה שבאתי פה לומר איזה שהוא תורה היום לימוד הזה. יש שאלה שמאוד מעסיקה אותי שקשורה לשיר השירים. שיר השירים, כידוע, הוא שיר שכתב ידי שלמה המלך, ורש"י מסביר ממש בהתחלה של שיר השירים שכל השיר הזה נאמר על מציאות של אישה גרושה שזוכרת את השלב הראשון של החיים שהיה פה והייתה ביניהם אהבת עולם, פנים אל פנים, בגלל טעות שהייתה, קלקול שקלקלה, התגרשה מבית בעלה, והיא בכל התקופה של הריחוק הגדול מנסה להחזיר בתוכה ולהחזיר לעצמה אומץ ואמונה ויכולת ותפילה, כי היא יודעת שבסוף היא חוזרת למקום הראשון, לאותה אהבת דומים, לאותה אהבת עולם שהייתה ביניהם. וכבר רש"י מפורסם, תחילת שיר השירים, וכל השיר הזה נסב על האהבה העדית שיש בין הדוד לבין הרעיה, עד שהיא באה לידי ביטוי בסופו של דבר בגאולה שלמה. השאלה שמציקה לי סביב הנושא הזה, מה פתאום שלמה אומר את השיר הזה? היה יותר מתאים שאומר אותו ירמיהו, או ישעיהו, או יחזקאל, או כל אחד מנביאי החורבן. שלמה? שלמה זה היה אדם אחרון שמצפה ממנו שיאמר את השיר הזה. אבל שלמה היה במצב שבו עם ישראל היה בשיאו. היה בשיאו. קיים בו ונערו אליו כל הגויים. מה פתאום שלמה? דווקא שלמה אומר את השיר של עם ישראל שהוא מציין את הגלות שלו? למה דווקא שלמה? זה חייב להיות תירוץ חזק, כי השאלה היא חזקה מדי. עוד איזו הערה קטנה, פעם מישהו אמר לי, הערה ראשונית, אבל כמו שאתם יודעים, התורה רוב פסוקי התורה מתחילים בו"ד. למעלה מ-60%. נביאים פחות, טובים עוד פחות. הכי הרבה זה ספר מגילת רות, ששם כמעט כל המגילה מתחילה בו"ד, חוץ ממספר בודדים של פסוקים. שיר השירים זה השיר שכל המגילה, אין בה פסוק אחד שמתחיל בו"ד, חוץ מפסוק אחד, וזה בא לידי ביטוי. ו"ו מבטאת את החיבור, וככה זה בתורה, במדעי העמדים. אז שיר השירים מסמן את הניתוק, שהרי בשיר השירים הדוד וראה לא נפגשים בכלל. מנסים להתפגש, לא מצליחים. שיר השירים מסתיים במילים, ברך דודי ובוא לך לצבי או לעופר העלים, אני אומר, אין, אין פגישה. בשיר השירים בסוף לא נפגשים. שוב, חוזרת השאלה, שלמה המלך, קוראים את הרהור, מקדש, רובים, פניהם משל אחיו, דווקא שלמה. והתשובה, אולי, אני אומר תשובה בגדר אפשר, כל שיר השירים מנסה מתאר מציאות של אפשרות שהייתה, הייתה קרובה, הייתה כמעט ממומשת, ולא הצליחה. מתן תורה, ששם הייתה אותה אהבת עולם, כן, ועשה אתכם לפני השערים להביא אתכם אליי, סבות אחת לראשי, ולא תחת וכלי, כן, והפסדנו אותה ברגע בחטא העגל. זה שיר השירים, מתאר את המצב הכל כך עליון שאיבדנו אותו בידיים. מי יותר מתאים לשיר את הדבר הזה מאשר אדם שקרא לו זה בעצמו. הרי זה מה שקרא לשלמה המלך. שלמה המלך היה המלך הקרוב ביותר לראות את המציאות של ונערו לה כל הבאים. קרוב מאוד למציאות של החזרת מתן תורה כמות שהיה, כי מציון יצא תורה ודבר השם בירושלים. האדם שהכי קרוב לתקן את המציאות של לוחות הראשונים, עם המשמעות הכלל העולמית שלהם. האדם שהכי קרוב בגאולה, משיח בן דוד, נמשך בו בן דוד, הכי קרוב, הכי שלם. והוא, במו ידיו, עושה את הטעות ומאבד את זה מתחת ידיו. כל כך ראית קרוב, ראית את זה מול העיניים, חשת את זה בידיים, כבר טעמת את הטעם. וככה להפסיד, כל כך קרוב וכל כך רחוק. זה כל כך דומה לסיפור של מתן תורה וחטא העגל, אותו המציאות כמעט. כל כך קרוב וכל כך רחוק. כל כך קרוב מצד הקדוש ברוך הוא, וכל כך רחוק מבחינתנו שאנחנו מאבדים את זה בידיים. אני חושב שההשוואה לימינו היא מאוד, מאוד ברורה. מצד אחד אנחנו כל כך קרובים. אני זוכר את הרב צבי היה אומר את המשפט, הנה זה עומד אחר כותלנו. כל כך קרוב, ממש עומד אחר כותלנו. ממש בהישג יד. מצד שני, אנחנו מאבדים את הדבר. פשוט מאבדים בידינו. אבל בשונה ממה שהיה בזמן שלמה, שאולי הציבור היה בשל, אולי העם לא היה בשל, שונה ממה שהיה מתן תורה, שלקחו אותנו, לקחו אותנו הכי גיגית, וזה בא מאיזשהו אילוץ חיצוני, או בטבע הדברים, מה שבא באילוץ יוצא באותה צורה.
אנחנו בדורנו, מצד אחד, בסופו של דבר, המציאות הזאת היא מציאות שאתם יכולים באמת להביא אותו למידה. אני חושב שזאת עליי את התובנה שאני כאדם לוקח לעצמי ואולי כציבור, ממש מרגיש שזה חוב אותנו, יש דברים שצריכים לעשות. יש דברים שככה תקרא. שפות בערך. אני אצפור את סיפור אחד קטן שדיברנו עליו בשבוע האחרון בהקשר לגוש קטיף. פשוט. הרבה אנשים שאמרו אחרי הגירוש של גוש קטיף, הייתה גזרה משמיים לעשות. אני חושב שפעם אמרתי את זה לאב, הוא אמר, לא ולא. אסור לומר דבר כזה. הוא אומר, זה רק בשמיים. שטות שלנו. למה זה רק בשמיים? למה אתה לא יודע לראש בו? מה זה? זה ביטוי של מה? לפעמים דווקא האמירות האלה של גזירה משמיים. אין? מרפק את הידיים. טוב, מגזר, טוב, לעשות. וזה דבר שנשמע כמו אמונה, בסופו של דבר, מחליש את עוצמת המעבר. אני זוכר דיבורים מהסוג הזה שהיו בתקופת הסכם אוסלו. מה לעשות, אני בכל שדי, אני זוכר דיונים ארוכים סביב הנושא הזה. והסברים, לפעמים אדם צריך להיות נחרץ, ציבור צריך להיות נחרץ, בחינת ויגבה לבוא בדרכי השם, ולא כנבה פסולה, ולא כנשת אמונה פסולה, ולא כנשת אחרים, אלא זאת אומרת, כלפי עצמי, אלא אמונה שאומרת, צריך עוצמה וגבורה ונחישות ואמירה ברורה, לא מתפשר, תקיפה, ממש תקיפה, כדי שנוכל באמת לנצח ולתפקוד עם עצמי.